כבר הסברנו שניתנה באישה בינה יתרה, וסוד הבינה הוא סוד גבוה מאוד, ששהוא יהיה לפני. אז רבותיי, בטעות אנשים חושבים, כאשר אינם מצויים אכן באמיתיות בעולם של תורה, שמדרגת האישה נמוכה ממדרגת האיש, ולא כך היא, ואין הדבר נכון. אלא להפך, כבר אמרו לנו חז"ל ודרשו בכבוד האישה, וכבר עמדו על הפסוק, כל כבודה בת מלך פנימה, זאת אומרת שסוד האישה זה סוד הפנימיות. ואומרת לנו הגמרא, מכבדה יותר מגופו. אלא מאי? ההסתכלות המוטעת היא נובעת מכיוון שלא עסקו בתורה ולא הבינו שהחילוק בין איש לאישה קשור בעצם בתפקידים. והמטרה האמיתית היא שכל אחד יעשה את תפקידו, ורק על ידי התפקידים המדויקים מגיעים לבסוף לאחידות שלמה, גשמית ורוחנית, לעבודת הבורא יתברך. ולהפך, והדבר הזה רבותיי מוכח, מי שניסה בכל אמצעי, מדרוני, מודרני, איך שיקרא לזה, לשנות את תפקידי הגבר ולשנות את תפקידי האישה מהתפקיד שקבע בורא עולם, נוכח לדעת שהדבר הזה הביא להרס בסיכומו של דבר, נוכח לדעת שהדבר הזה עקר את הבית, וגם אם היו עושים את זה במעטה של עטיפה יפה, זה לא עוזר. הריקבון יצא החוצה. שיהיה שיעור אילוי נשמת המנוחה רחל בת. מה אומרת לנו הגמרא? היא תתח גוצה גחין ולחיש לה. אם אשתך נמוכה, היא תכופף ולחש לה, תתייעץ עמה. תשאל אותה מה דעתך. באו חז"ל ואמרו לנו, במי לדעלמה, לא במי לדאורייתא. תכף נסביר מה הכוונה. אמרו, האישה סודה אש, היא מתחילה באש. כמו שאש, וכבר על זה דיברנו בשיעור שעבר קצת בכיוון, בוחנת ובודקת כל דבר. אין דבר בעולם שלא נבחן בסוד האש. אין דבר בעולם שלא נצרף בסוד האש. האש היא כלי שבוחן מהאש הגשמית עד האש הרוחנית ביותר. כך האישה היא כלי ומדד של בוחן סוד אש. זאת אומרת שאם ייכנס אדם לביתו של מישהו וירצה לטעות על קנקנו, מספיק שיאמר לביתו, אמרי לי מה דעתך על אדם פלוני אלמוני. אמרי לי מה דעתך על אדם, אמרי לי מה דעתך על אדם פלוני אלמוני, מה דעתך על הנהגה שלו. אז רבותיי, האש בוחנת. אם אתה רוצה לבחון טיבו של אדם, תכעיס אותו. תראה מה קורה לו בשעת כעס. תראה איך אדם מאבד את השיווי משקל שלו בשעת כעס. אם רצית לבדוק רבותיי טיבו של אדם, הבדיקה היא פשוטה, היא באש. תראה אם שיווי המשקל שלו בשעת הכעס נשאר או לא. אם לא נשאר שיווי משקלו בשעת כעס, נמשל כבהמה נדמה. זאת אומרת, ההתבזות שלו יורדת למדרגה של תת אדם. זאת אומרת, מדרגה של רמה נמוכה. אם רצית לבדוק אדם בשעה שאתה עומד ליצור עמו קשר, וליצור עמו קשר של בניין עד עד, בדוק את טיבו בסוד האש, בדוק את טיבו על ידי ניסיון להעמיד אותו במבחן הכעס. אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. זאת אומרת, ראה לאיזה מצב הוא מסוגל להגיע בשעת כעס. אומרת לנו הגמרא, וזה גם לבעל, לאיש וגם לאישה, אומרת הגמרא כך, כל המשבר כלים בשעת חמתו כעסו, רבותיי, כעובד עבודה זרה. זאת אומרת, בואו נגיע יותר לפנימיות, לדקות. רבותיי, מה זאת אומרת להגיע לדקות כאן? כעסו, מאיפה יוצא? מהגאווה, מהיוהרה. נדמה לו בטעות שלא מגיע הכל. נדמה לו בטעות שהצדק המוחלט עמו. אם הצדק המוחלט עמו, הוא לא היה מגיע לשיבור כלים בשעת כעסו. אלא סימן שהיוהרה, סימן שהגאווה הוציאה אותו ממדרגתו. גאווה באותיות במספר קטן, ולמעשה זה מניינה, ישושה הוא מספר קטן, ג' א' ו' א' מניין 15. זה פגם נוראי, פגם באותיות, אותיות ואות א'. כעס במספר קטן הוא תוצר גאווה, כף שניים במספר קטן, עין שבע, תשע, סמך שש, גם כן 15. תולדה של יוהרה, תולדה של גאווה. זאת אומרת, בין בעל ואישה, בין איש ואשתו, אם יש רבותיי עניין שמגיע לאיבוד שיקול הדעת, לאיבוד שיווי המשקל, לאיבוד התיחום, אז רבותיי, מגיעים למדרגה נמוכה מאוד של משבר כלים בשעת כעסו. שמעתי השבוע סיפור מאיזה יהודי שהלכו רבותיי לעשות תפילה באיזה מקום, בכותל המערבי, מקום שלא זזה משם שכינה. בדבר הזה רבותיי מוחלט. אין דבר, זה היה הדגמה, מה כעס מסוגל לעשות לאדם. זה בסדר. זה על מנת שזה יהיה בחוש. אני קורא שזה בסדר, אני מסודרים. זה בדיוק מתאים לתוכן, זה פשוט הדגמה טבעית. בדרך כלל אם זה קורה כאן, זה גם קורה בבית. זה היה נוח. צריכים לבדוק שלום בית אצל האדם הזה. אני לא צוחק, אני לא מתבדח. אם יבדקו שלום בית, יתברר משבר כלים בשעת חמתו. צריך הרבה עזרה, זה לא בדיחה. צריך הרבה הרבה עזרה כזה אדם. הרבה הרבה עזרה. יש לו באבא, יש לו בבית, דרך קשה מאוד. דרך יושב בפנים ושומע קצת, זה היה עוזר לו גם בבית. רבותיי, הגיעו לכותל המערבי. יהודים, לתפילה. ויש בכותל פינות, זה פנימיות. בקיצור, בחצות לילה מגיע איזה יהודי נשוא פנים, כך נראה, מגיע לאחד היהודים שיושב שם בכותל בפינה, ותופך לו על הכתף. עושה לו ככה. ההוא מסתכל עליו, אומר לו, מה העניינים? עושה לו ככה, יהודי הזה. יהודי מבוגר, נשוא פנים. בא עם משמשים, עושה לו בשקט, לא בפה. אני כאן, כאילו זה המקום שלי הקבוע. רבותיי, בכותל המערבי אין מקום קבוע לשום אדם. זה מקום של כלל ישראל. ואם אדם הוא בעל מדרגה גבוהה, על אחת כמה וכמה, הוא צריך להבין את זה. מה עשה לו אותו יהודי? אמר לו בכבוד, שב. הוא יכל להגיד לו לא, בטובתו. אמר לו בכבוד שם, ונתן לו שיעור שהוא לא ישכח אותו לעולם. באותו מעמד, עם אותו יהודי, היה גם רב גדול, מאיזה עיר מסוימת, שישב גם כן מאחור, וצפה בכל. נתן לו היהודי לשבת. הוא ישב, והתחיל לומר תיקון לאה. והיהודי הזה אומר תיקון לאה, ויש רבותיי בפנימיות דברים מדועים, הוא לא היה מסוגל, רבותיי, להוציא מילה מהפה, פתאום השתתק. אמר מילה, בחמש דקות לא יכול להוציא מילה. ליד היהודי הזה יושב יהודי שני, שמכיר את אותו אדם. כמובן, הירושלמי הזה מכיר את היהודי השני. אז הוא מצביע לו על היהודי שהוא אמר לו לקום, ועושה לו ככה, הוא לא יכול לדבר, הוא עושה לו. כבר מי זה? הוא לא יכול לדבר, הוא עושה לו ביד. ההוא יהודי פיקח עושה לו? לא יודע. אז הוא אומר לו, אתם יושבים ביחד? הוא עושה לו? לא יודע. בקיצור, רבותיי, הוא לאחר להוציא אותו יהודי מילה מפיו, זה מה שגורם את יורה. סתם, כלומר, גרם לו מצב כזה שבלם לו, עשה לו ערבוב בראש, כי בכזה מקום הדבר הזה חמור. ההוא ימתין, ימתין, היה אומר פסוק ונעצר לאיזה 10 דקות. לקראת הסיום, ההוא רצה, מדינה של 10 דקות כל הסיפור, ברגע שהוא נכנס, עד הרגע הזה. החליט אותו יהודי גם לסיים את העניין שהיהודי הזה לא יישאר במקום. ואז הוא אמר פסוק שנקרא אל תבואני רגל גאווה, ושם יש שמות קודש. הוא התחיל לומר את זה 7 פעמים. פעם ראשונה הוא אמר את הפסוק, היהודי הזה קפץ על הכיסא. כן, ממש קם. כשהוא בא לומר את התפילה, הוא ראית המילים, שם את המילה ראשון. הוא אומר את זה פעם שנייה, שלישית ורביעית, והוא עושה ליהודי השני, מי זה? בשביעי הוא כבר רץ והכותל ברח. קיצור, אותו יהודי, אותו רב שעמד מאחור, ניגש ליהודי הזה, והוא אומר לו בחיוך, הוא אומר לו, יש לי לך שאלה. הוא אומר לו, מה השאלה? הוא אומר לו, תאמר לי, אנחנו למדנו, הוא אומר לו, שהקדוש ברוך הוא לא יכול להישאר ולהיות ולשעות ממחיצתו של בעל גאווה, שנאמר, אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת, שנאמר, גבע עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. אבל הוא אומר, ישנה בעיה, שאל אותו אותו רב, היהודי הזה, שעשה את הפעולה הזאת. הוא אומר לו, מה קורה שבעל גאווה בא לכותל המערבי? הרי מהכותל המערבי מעולם שכינה לא זזה, והשכינה הרי לא יכולה להסתלק. מה קורה אז? אז אומר לו, אותו יהודי לאותו רב, נו, אמרת לתרשת, תגיד את הסיפה. הוא אומר לו, קורה מה שראינו היום, שהשכינה מסלקת את אותו בעל גאווה. באותו מקום. וכאן רבותיי, לא סתם סיפרו את הסיפור הזה, זה סיפור שהיה בשבועות האחרונים. הסיפור הזה סופר בגלל סיבה אחת. רבותיי, אם יש בין בני הזוג, אחד מבני הזוג, שהוא בעל יוהרה, רבותיי, זה גורם לו בסוף, רבותיי, שאם השכינה מסתלקת, גם הם מסתלקים זה מזה. הם מגיעים בסוף, רבותיי, להיפרדות. צריך שיהיה בין בני הזוג ענוותנות וסבלנות ויכולת להבין ולדון לכף זכות. ולכן באה הגמרא ואומרת לנו כך, היא תתח קבוצה גחין ולחיש לה, אם אשתך נראית בעיניך גשמית אפילו, לא בעלת מראה, לא בעלת חשיבות, תדע לך שהיא אוצר גדול. היא יועצת טובה במילה דאלמה. אם אתה עדיין שאוי בחומריות, גם בזה יש לך אוצר גדול. תאמר לה, מה דעתך על פלוני אלמוני, והיא תאמר לך, תיזהר ממנו, אז תיזהר. ואם לא, איבדת. וכאן עכשיו לעזר את נשים. מתי, רבותיי, המדרגה של האישה מגיעה לכזו מדרגה שיכולה לבחון את הדברים האלה? כאשר אכן היא ברצינות ובאמיתיות, מקיימת את הבחינה של כל כבודה בת מלך פנימה. זאת אומרת, כאשר כל הנהגותיה בקשרות ובצניעות, ולא רבותיי הופכת להיות אחת שהיא בלשון הכללית אשת ציבור בפרסיה. זה לא מתאים לאישה. למה? כי אין אישה צריכה, רבותיי, ללמוד עורמה בחוץ. אישה נולדת ועורמה חיובית, אימה ביחד. זאת אומרת, את האישה אי אפשר לסדר. מתי תוכל לסדר אותה? אם היא תתחיל, רבותיי, לצאת החוצה. גבר לומד עורמה בחוץ. גבר על ידי שיוצא לשוק, יסדרו אותו פעם, פעמיים ילמד. אישה לא זקוקה לזה. אישה אף אחד לא יסדר אותה. היא נולדת, הולדתה, עם העורמה איתה ביחד. היא מבינה מיד, ממי נדע על מה. מיד, לא יסדרו אותה. יש את הטביעת עין מיוחדת. קשה לשקר אותה. קשה להונות אותה במין ידע על מה. מתי היא משבשת? מתי היא מקלקלת את התכונה היסודית הזאת? שזו תכונה יקרה מפז. כאשר היא מזלזלת בסוד מעלתה, שהיא כל כבודה בת מלך פנימה. ואז היא מאבדת כלי אדיר. היא מאבדת כלי חשוב שהבורא העניק לה לצורך בניין עולם. וחבל על כזה עיבוד. וברור רבותיי שהדבר הזה יסודו כבר בבית אוריה. אם הבית מקודש, אם הבית טהור, אם הבית זך והולך על פי תורה, אז שם כבר היא רואה את ההנהגה הזו. שם היא כבר לומדת איך להתעלות ולהסתכל בראייה קדושה על הבחינה של כל כבודה בת מלך פנימה. ואם דיברנו רבותיי על הבנה, אז על מנת שנבין מהו סוד ההבנה, בואו נראה. אמרו חז"ל, למה אמר ויבן השם אלוהים את הצלע מלשון צולע וחיגר? כלומר, השרוי בלא אישה כמו חיגר, כיוון שאינו יכול לעסוק לא בפריה וריביה, ולא יכול לעסוק רבותיי גם בפריה וריביה בתורה. זאת אומרת, אין לו כלי, אין לו אוצר, שישמר לו את התולדות הגשמיים, ואין לו אוצר שישמר לו את התורה שלו. ולכן חייבו חז"ל את הנושא הזה בתורה, גם שבכתב, גם שבעל פה. חז"ל עמדו על זה, את הנושא של הריצה להעמיד בית קדוש וטהור, על יסודות של טהרה וקדושה. למה? על מנת שיהיה לבעל כלי שישמור לו על מה שיש לו. ובואו נרחיב את זה ונראה. תראו מה נאמר. אומרים כך, וזה הסוד של נשים דעתן קלה. ואמרו חז"ל, למה נעזרת נשים? אורכה היה, קוף למד אי, אמה, מפני שיהיה לנשים תיקון, שדעתן קלה. זאת אומרת, אורך עזרת נשים 135 אמות. למה? על מנת שיהיה רבותיי עזרת נשים וגם עזרה לנשים. על אותו פגם שאמרנו, סוד הפגם של נידה, חלה והדלקת הנר. אותו פגם שבחטא עץ הדעת יצא מסוד האישה, והכוונה כאן הייתה כוונה עילאית, אותו פגם באכילת עץ הדעת, שאותו נחש המקטרג פיתה את אדם הראשון, ואומרים בעומק רבותיי, גרם לו להתחבר לפני הזמן בסוד יום השישי. הפגם הזה נמשך, הכוונה, בסוד תיקונו והקפדה של האישה על חנה, חלה, נידה והדקת הנר. כאשר היא מקפידה על שלושת הדברים הללו, דעתה הופכת מדעה קלה ללקח, לקוף למד ח'. קלה ועוד שלוש זה קוף למד ח'. ועל ידי זה רבותיי זוכה האדם כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. ואין לקח אל האישה, כי מאיש לוקחה זאת. ועל זה אומרים כי לקח טוב נתתי לכם, אם זוכה האדם לאישה טובה שמקפידה על סוד החן, על סוד נידה חלה והדלקת הנר, שאלה שורשים גדולים מאוד, ומזה יוצא הפן ליתר המצוות. אם זכה לזה, זכה ללקח טוב. אם יש לו כזה לקח, אז תורתי אל תעזוב. ולא לעזוב זה לא הוא ולא זרעו ולא זרע זרעו. כוח האישה בנושאים הללו, שהם עיקר ויסוד עולם גדול מאוד. ואם תופסים את הדבר הזה, והאישה זכה בנושאים הללו, שהם סוד טהרתה וסוד נידה, וסוד חלה שרומזת לחלתו של עולם ורומזת לסוד המזונות, שזה גם קשור באישה, כי האישה מקפידה על צורכי המזון שנכנסים לבית. וסוד הדלקת הנר, זאת אומרת סוד מאור פנים, כי האישה רבותיי, הבית היהודי, בדיוק רבותיי כמו דירה גשמית, יש מקום שתיכנס לבית גשמי, לדירה גשמית, והמקום רבותיי ידחה אותך. המקום ירחיק אותך בצורתו, במראהו. זה לא רבותיי בגודלו, לא רבותיי באושרו. יש מקום בווילה מפוארת מאוד מאוד, והיא קרה, היא דוחה, היא מרחיקה. האדם נכנס לשם ואומר, זה כמו בית כברות. ויש רבותיי צריף, ואתה נכנס לשם ואתה מרגיש הרגשה של גן עדן. רבותיי, אותו דבר סוד האישה. הדלקת הנר זה סוד מאור פנים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיברך אותנו במאור פנים תמיד. וברכנו אבינו כולנו יחד במאור פניך. זאת אומרת, רבותיי, סוד ההערה, הערת הפנים בבית, הוא יוצא מהאישה. גם גבר צריך להאיר פנים, רבותיי, אבל הגברים חלשים בזה. אם ראית גבר שמאיר פנים, תדע לך שאת הסגולה הזו הוא קיבל מסוד אשתו, מסוד ביתו. שאז היא בית. זאת אומרת, הברכה הזו של מאור פנים זה מסוד הבית. אם ראית גבר שהוא הולך, רבותיי, דווי, ופניו תמיד קודרים, תדע לך, רבותיי, זה לא מבחוץ. רבותיי, זה מכיוון שהבית שלו, זאת אומרת, אשתו, עדיין לא הגיע למדרגה, ואני לא אומר, רבותיי, שזה לא קל, או שזה קל. ואני לא אומר, רבותיי, שכאן יש כאן מעלת הגבר, להפך, זה מדרגת האישה. לאישה יש מדרגה גבוהה בנושאים הללו. גם אדם שיהיה לו, רבותיי, צער בעבודה, גם אדם שיהיה לו ייסורים גדולים, רבותיי, ונוראים בחוץ, אם זכה ויש לו בית חזק, זה מוחק לו. סוד האישה, רבותיי, בנושא הזה, זה סוד טהרה, סוד קדושה, עם מעיין אדיר וקדוש שמפקה. לכזאת תכונה, רבותיי, בוודאי שצריכים עבודה גדולה מאוד. לא כל אישה, רבותיי, זוכה להגיע לזה. לכן לא פעם כשאני שומע, כאשר אישה אומרת שהיא רוצה לצאת לעבוד בחוץ, משעמם לה בבית, אתם יודעים, רבותיי, מה זה משעמם? חסר, רבותיי, מה שנקרא 370 אורות. יש, רבותיי, הארת הפנים רמוזה בסוד שער. כך אומרים המקובלים בספרים הקדושים. ידוע שסוד שם, השם בחסד, לשם אל. השם הזה במילואו א', למד, נותן לנו מניין של 370. זאת אומרת, מבחינה שלו המלאה. רבותיי, פעמיים פנים, פעמיים פנים, פנים מהירות. זאת אומרת, רבותיי, מאור פנים. ולהרחיב את זה, נספר סיפור. זה מעיד על מדרגת האישה, מדרגתה הנוראית. מסופר על צדיק גדול מאוד, תלמיד חכם, שהיה גם, רבותיי, עוסק בבניין בירושלים. והיה עשיר גדול, ואשתו הייתה צדקת גדולה, ומטה רגלה. זאת אומרת, אותו איש ירד מנכסיו, והגיע למראה שחורה. בחוץ עוד לא ידעו את זה, שמטה רגלה, מטה רגלו של אותו איש. אבל רבותיי, אשתו ידעה את זה, ביתו ידעה את זה. היא ראתה באיזה שפל מדרגה, ידעה שבעלה כבר מגיע הביתה, ואין לו גם מזון להכניס הביתה. מה הייתה עושה אותה אישה? הייתה, רבותיי, מתייפה ומחכה בדורות האחרונים. סיפרו על זה בירושלים. זה הוכב, גם מופיע הרבה בכל מיני מקומות. הייתה, רבותיי, יוצאת החוצה וממתינה לבעלה שהיה חוזר מהמשרד שלו שכבר היה ריק מהעבודות. היושב בדיכאון. הייתה ממתינה לו בחוץ ומחכה לו לקראת בור והייתה מכניסה אותו הביתה בסבר פנים מהירות בשמחה ובססון. רבותיי, האישה הצדקת הזו, שאל אותה מישהו ואמר לה, מה הסיבה שאת נוהגת כך? היא אמרה לו, לא מספיק שרע לו. הוא מרגיש צער מזה שפרנסתו במצב ירוד. אני אפיל אותו למראה שחורה, וגם אני עוד יוסיף לו ערס על הערס הזה, ערס באלף על הערס שבא לו, הייתה ממתינה לו בחוץ. וקבל אותו בשמחה מאור פנים. רבותיי, זה ייצב, נתן לו ביטחון, אישה חכמה, אישה משכלת, נתן לו ביטחון, רבותיי, נתן לו הרגשה שהוא שווה, לא הוריד אותו יותר למראה שחורה, וכשהוא הרגיש שהוא בעל ערך, אז זה גם נתן לו למחרת היום, אורך נשימה ואורות כאלה, שהוא יכל לחזור חזרה ולהגיע למדרגות הכלכליות שלו, בקדושה ובטרה כמו שהיה קודם. צאו ראה מה עושה אישה משכלת. אבל מה אם הייתה רבותיי מחכה לו בבית, והיה מגיע הביתה ואומרת לו, נו, איזה שלומה זלתה, איזה שלום פירתה, כולם מסתדרים ואתה לא. אז רבותיי, לא מספיק המכה שיש לו בחוץ, הוא גם היה מקבל מכה מבית. ואז זה רבותיי לרעת בני הזוג. אבל להסביר דבר כזה רבותיי, דווקא בדורות האלה היום, שיש מכת אבטלה באבונותינו הרבים, אם אישה משכלת, יודעת איך לחזק את בעלה, את אישה, איזה מדרגה גדולה זו, למה זוכה היא והוא, על ידי המעלה והמדרגה של האישה, שאני אומר שלא תמיד יש לבעל. זאת מעלת האישה בנקודה הזו. ונעבור לעוד עניין. באים חזל ואומרים, וכשהזיווג מפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף, כשבקריאת ים סוף היה השם עושה דין במצרים ורחמים לישראל, כך גם בזיווג צריך דין ורחמים. וזה שנאמר, ויבן השם אלוהים את הצלע, בנה השם אלוהים בחינת השם רחמים, ושם רבותיי, שם אלוהים, שם דין, מזג רחמים ודין, כמו שבקריאת ים סוף רבותיי, היה סוד רחמים ודין. בואו נראה עכשיו מה הבחינה הזו. שימו לב, הרחבתי את זה בשיחות שנה שעברה ואני חוזר היום על הנושא הזה. רבותיי, מעולם איש גבר כאשר עדיין הוא פלג גוף לא יוכל לחסוך שום חיסכון, לא גשמי ולא רוחני, אם היסוד של החיסכון הזה לא מיועד להעמדת בית יהודי. ואני אסביר. צהורי, יהיה רבותיי אדם רווק, מה שנקרא, הוא לא אדם עדיין. פלג אדם, רווק, שמחשבותיו בעבודתו ועובד טוב. לא קיימות עדיין מחשבות בכיוון של בניית בית יהודי, אלא יוצא מהסברה שמצויה היום רבותיי ברחוב, שהוא רוצה לעשות חיים, עוד לא בוער לו להתחתן. ברור רבותיי שאדם כזה זה אדם שלא חי על יסודות של תורה ולא יודע מה זה נקרא בניין עד יד, ולא יודע מה המעלה של לשאת אישה מוקדם, ולא יודע מה המעלה של להעמיד בית קדוש, שהוא בעצם לא יודע את תפקידו בעולמו. אבל הוא סבור שהוא רוצה להתבלות בחיים, הוא קורא לזה לעשות חיים, להיות בלי. ואז רבותיי יוצא ועובד. רבותיי, תבדקו ותראו, יגיע לנישואים, לא יהיה לו חיסכון אחד. זאת אומרת, הוא יבדוק, כספו הלך לריק. רבותיי, וזה לא יעזור לו, שהוא יהיה האדם החסכן הגדול ביותר. יבוא היום, שהוא יצא להעמיד בית, אם מגמתו מעיקר הייתה לעשות חיים, מה שנקרא, יגיע היום הזה והוא יהיה אדם בגיל 30, בגיל 34, לא תהיה לו פרוטה שחוקה ולא חיסכון. וצאו ותבדקו ותראו שכך. אבל אם כרווק כל מטרותיו הם להעמיד בית וחושב על זה כשהשם מזמן לו את בת הזוג והולך לעבוד וחוסך, כשהמגמה הרוחנית שלו היא שהשם במהרה יזכה אותו להעמיד בית, יהיה לו רבותיי נכסים ברי קיימה. למה? סוד הבת זוג, ההערה שלה, כבר משמש כהערה של כלי. לקודם לא הייתה לו רבותיי הערה של כלי. זאת אומרת, היה לו שפע שהלך לאיבוד, לא רק לאיבוד אלא לרועץ. אבל לזה כמה שמחשבותיו ועדיין אין לו בת זוג. בכיוון של בניית בית, כבר רבותיי, יש שמירה לנכסיו. כמו שכלי ואוצר מכיל בתוכו את השפע ולא נותן לו ללכת לאיבוד, כך רבותיי גם סוד הבית, סוד האישה. אותו דבר רבותיי תורתו של אדם. אם אדם רבותיי לא עוסק בתורה במגמה לעשותה, שסוד העשייה נרמזת בו האישה, אם אדם רבותיי לא לומד תורה לשם עשייתה, התורה הופכת להיות לו לרועץ. ממש כך. כשאדם לומד תורה, ומחשבתו היא ללמוד ולא לקיים חס ושלום, כן, להיות ידען ולא לקיים, רבותיי, הוא הופך להיות מושחת בצורה נוראית. להפך, התורה הופכת להיות עושה מוות. ולכן, רבותיי, הנהגנו ותמיד ביקשתי מתלמידים בשיעור, ואני אומר שוב פעם, ישנם, רבותיי, אנשים שבאים לשיעורי תורה, לא רק לבינו לבינה, ושומעים ולומדים, שומעים ולומדים, וישנם כאלה, רבותיי, שבאים לשיעורי תורה ושומעים ולא קולטים מה שהם שומעים, והפסד גדול יוצא מהדברים הללו. כי מה אמרנו בזמנו תמיד? שאדם בא לשיעור תורה על מנת שהתורה תשתמר בקרבו, שמיד שמסיים שיעור ינסה למצות לעצמו אפילו, רבותיי, עניין, עיקר אחד אפילו מהשיעור, ולומר על העיקר הזה אני מחר עובד. לא מחר, היום, הרגע הזה, אבל מהיום והלאה, אפילו לשבוע ימים, יגיד, בשבוע הזה אני מתחזק בנושא הזה. ברגע שזו כבר מחשבתו, הדבר הזה, רבותיי, מתעגן בו. לכן אומרת לנו הגמרא, כאשר אדם לומד תורה וקם ממשנתו, יפשפש מיד במה שלמד, ומיד יקבל על עצמו אפילו דבר אחד לעשייה. למה? זה סוד, רבותיי, של חיבור מוח עם יד. סוד הבחינה של תפילים. ואז, רבותיי, אין אחיזה לשום מקטרג על אותו אדם. ואני אומר שוב פעם, מי שיבין מה שאני אומר עכשיו, למעשה, לדעתי, הוא תופס כלי אדיר. לא רק לדעתי, לדעת תורה, לדעת רבותינו הקדושים. כלי אדיר אם הוא תופס את הרעיון הזה. גם בשלום הבית שלו. רבותיי, אדם לא ילמד בשנייה אחת את כל התורה. זה ודאי. אם נגיד לך, אדם שעל רגל אחת הוא לומד את כל התורה, כבר הגמרא אמרה לנו, מה זה ללמוד על רגל אחת את כל התורה? אתם יודעים מה זה? ואהבת לך כמוך. אז כן אפשר ללמוד את כל התורה כולה. הרי מה עלה על דעתכם? שהילל, רבותיי, שיקר את אותו אדם, את אותו גוי, שאחרי זה התגייר, שאמר לו, רצוני שתלמדני את כל התורה כולה על רגל אחת, אז הלל, רבותיי, שיקר אותו? חס ושלום? חס ושלום? או אתם חושבים שהלל ניסה למשוך אותו לתורה בדרך, בכלי לא ראוי? לא. רבותיי, לא פעם אני אומר, ואני מדגיש, ויצאו לי לא פעם שיחות בנושא הזה, אני אומר גם לאדם שרוצה, והשם זיכה אותו, לקרב יהודי שני, אני אומר לו, אל תנסה לקרב אותו בדרכים לא ראויות, בתוך טענה שאתה עושה את זה לשמה, ואז לא משנה אם הכלי לא ראוי, כי הכלי יקדש את המטרה, או המטרה תקדש את הכלי, בסיכומו של דבר. הכלי הרי לא קדוש, המטרה תקדש את הכלי, לא. רבותיי, אם הכלי שתקרב אדם הוא כלי לא ראוי, והמטרה שלך לקרב אותו לשם שמיים, ייתכן, רבותיי, שיחזור בתשובה היום. מחרתיים, רבותיי, בלי שגם אתה תבין, זה חוק שקבע הבורא. בגלל שהכלי לא היה ראוי, הוא יהפך, רבותיי, לעברן גדול. הוא יפרוץ גדר ממדרגה של אחד שלמד בצורה לא נכונה. מדוע? כי הכלי היה לא ראוי. אם תנסה לבנות שלום בית בכלים לא ראויים, אז יהיה לך שלום בית זמני שבנוי על יסוד שקר, שמחר מחרתיים הוא יתפרץ ויהרוס את כל מה שהיה בצורה הרבה יותר גרועה. כי בתורת ישראל, רבותיי, גם הכלים צריכים להיות טהורים וזכים. כי אם הכלי לא טהור, רבותיי, הכלי הזה משפיע. ואני אגיד כאן עוד דבר דק. לפני כמה זמן, ברוך השם הגזבר שלי לא יודע את זה, תודה לאל, של הישיבה, שהכל יושב שמיים, והיום הוא ישמע את זה, הגיע אליי, רבותיי, מכתב מארצות הברית, מיהודי ששמע עלינו. והוא סיפר לי בעצם, שהוא שמע על הישיבה, שמטרתה לשם שמיים, הוא יהודי ירא שמיים. והוא רוצה ללמד אותי את נבחי הכספים שמוזרמים לארץ בארצות הברית. בסדר, ראש שלי רחוק מזה, אבל אמרתי, אם יהודי כותב לי, בוא נשמע. היהודי הזה קיבל ממני מכתב חזרה, מכתב תשובה, שאחרי זה הוא כתב לי מכתב, הוא אמר לי, עכשיו הבנתי, הוא לא מכיר אותנו אישית, מאיפה הכוח של השיעור שלכם יוצא. הוא אומר לי, תראה, הוא מסביר לי, הוא אומר, אני רוצה, הוא רוצה לאלף אותי בינה. אז הוא אומר לי, שאל תהיה תמים, אתה שומע שמזרימים היום למוסדות תורניים הרבה כסף מחוץ לארץ? הוא אומר לי, תדע לך שהכסף הזה זה הלבנה. מה זה הלבנה? חידש לחידוש. למעשה רבותי, את זה אני יודע מהתורה. את כל הפטנטים האלה כבר התורה לימדה אותנו. הוא אומר לי, בארצות הברית יש אתר לתרום למוסדות תורניים מטעם הממשלה, וזה מוכר להם לצורכי מס. אז יש שם השם ירחם, הוא אומר לי, ואתה תופתע, הוא כותב לי כך. אנשים שמנהלים בשם יחם דברים שהדת לא סובלת אותם, אני לא רוצה לדבר, תבין מה אני מתכוון. זאת אומרת, עבריינים בכל איברים, שעל מנת להלבין כסף, הם שולחים את זה למוסדות תורניים. חוץ מאלה שתורים בשם שמיים. וזה קיים. אז הוא אומר לי, תראה, יש יהודים שעוסקים בנושאים האלה של הגביעות, קבלות וכל הנושאים הללו מלבינים. אמרתי לו, חס ושלום. כתבתו שם מכתב, לא אצלנו. בשום פנים ואופן, אמרת לו, ברוך השם, אנחנו יהודים בארץ ישראל, לא רוצים אגורה שחוקה. כולנו עובדים, גם אני עובד, והגיע כפינו, אנחנו מחזיקים מה שצריך להחזיק. פה מנורה, שם חשמל, שם ניקיון, שם גמח, והגיע כפינו, כל אחד עובד, מירת שמיים ונותן מעשר. אומר לי, אבל כולם מסתדרים מזה. אמרת לו, אתה טועה. תדע לך, אם תורה מתדרדרת, כך כתב לו במכתב, אם תורה מתדרדרת, והיא לא תורה, זה מכיוון שהכלי שעשו בו תורה היה כלי לא ראוי. אמרתי, אם נדמה למישהו בטעות שכזה כסף יכול להעמיד בניין נצחי, הוא טועה. הכסף הפגום הזה שעומד בו אפילו תיבה בבית מדרש, התיבה הזו רבותיי תהיה לרועץ. על זה נאמר רבותיי, לא תביא, ואני לא רוצה להמשיך את הפסוק, אבל אתם יודעים מה אני מתכוון, בית השם. למה לא תביא? כי מביאים רבותיי אתנן של אותה אחת. תאר לך אחת כזאת, שאת האתנן שלה רוצה לתת מעשר מזה לבית הכנסת. ייקחו, ושיגיד מה יש? נקדש את זה. שטות בעלמה. זה יפגום ברוחניות. הדבר שבא רבותיי להיכל השם, צריך להיות קדוש ונקי, לא רק שהשטר יהיה נקי. שהפנימיות של השטר תהיה נקייה, שזה בא מיהודי שהעבודה שלו ביראת שמיים, שאין בזה אבק גזל. אצל איזה רב אחד שמו יום אחד רבותיי בתיבת דואר, מעטפה סגורה עם כסף, סגור, הוא בא פותח, אחד כותב לו שמה, זה מעשרות. מסתכל על הכסף רבותיי ותופתעו, הכסף רבותיי רומז מהו. מיד רבותיי הזמין את האדם הזה אליו, אומר לו שם. הוא אומר לו מה? הוא אומר לו, זה לא הולך לישיבה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, ידידי, זה כסף של שבת. הוא רבותיי קיבל אליהם. הוא אומר לו, כבוד הרב, תמיד שמעתי, עכשיו אני כבר יודע שאתה, יש לך ראייה. הוא אומר לו, תעזוב את הראייה או לא את הראייה. הכסף הזה, אני אגיד לך מה לעשות בו. הוא אומר לו, אתה צודק. זה לפני שחזר בתשובה, היה עובד כאן בבדק שבתות. וחסך את זה בצד, את כל השבתות, את נחים מסוימים. שחזר בתשובה, הבין את העניין, על את כל הכסף הזה, הביא בעד לתרום לישיבה, לתקן פגם שבת. אמר לו, הרב הזה, הכסף הזה לא עובר לישיבה. אבל כיוון שהכסף הזה צריך לעשות בו תיקון, ניתן לך תיקון, אמר לו אותו רב. אמר לו, קח את הכסף הזה, ותקנה ספרים, שמדברים בשבח שבת, בשמירת שבת, בכל דיני שבת, בהלכות שבת, פזר אותם בכל בתי הכנסת בארץ, במיוחד במקומות שיש בהם מניינים על גבי מניינים. ותפרסם אותם בכל המקומות, בספריות ובקלטות שמגיעים לאנשים גם לא שומעים תורה ומצוות. זאת אומרת שידעו את סוד שמירת שבת. שיהיה תרופה כנגד המכה. אתה לא נזהרת בשבתות, כך תעשה את הדברים הללו. מה? מה זה התיקון? בדיוק. מה אנחנו מסבירים עכשיו? זה התיקון שלו. זאת אומרת שיעשה תיקון כנגד הפגם שפגם. אותו דבר רבותיי, השם יאחם אחת שפגמה בדבר כזה. דבר ראשון, היא צריכה להתקן, כמו היהודי הזה שחזר בתשובה. ואחרי שהיא מתקנת ויש לה כזה ממון, היא צריכה בממון הזה לפעול נגד מה שהיא עשתה. אותו דבר, אדם, אחמנה ליצלן רופא שעסק בהפלות. אז אספר לכם סיפור שהיה כאן בשיעור הזה. אתם כולכם קלעתם נוחים רובכם. רבותיי, לפני שנה, רבותיי, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל יש כאלה שזוכרים, היום אפשר לספר את זה. רבותיי, לפני שנה הגיע לכאן בצורה סמויה, הכוונה כמאזין, רופא מבית חולים כאן, באזור, וישב רבותיי כאן. הרופא הזה, רבותיי, גינקולוג במקצוע, ואין לו תולדות בכלל. הוא גינקולוג, אשתו גינקולוגית, כלומר שניהם בקיאים בכל הנושאים. היה כאן שיעור, אני לא יודע אם אתם זוכרים, עברנו מיד, כשהוא נכנס פנימה וישב, מיד עברנו מנושא לנושא. עברנו מיד, רבותיי, ואנשים לא הבינו לנושא הפלות, מי שזוכר. עברנו נושא הפלות, כמה חמור זה שעוסק בהפלות. אחרי זה בא אליי מישהו, אומר לי, לא הבנתי, מה פתאום עברנו נושא הפלות? אמרנו, לא הבנת, בסדר, תדע את זה בעתיד, אתה זוכר את סיפור. בסדר, המקליט זוכר את זה, כי הוא שאל את השאלה, הוא שאל את השאלה, מה פתאום עברתם נושא הפלות? רבותיי, אותו רופא שישב כאן, סיפרנו מה קורה, רבותיי, לאדם שגורם להפלות. זאת אומרת, רבותיי, לא יעזור לו בדין, הוא ניזוק, בגלגול זה או בגלגול אחר. רבותיי, הרופא הזה שמע את השיעור, דחוף אחרי זה התקשר, היה אז טלפון, ביקש פגישה דחופה. הוא בא, נכנס, יושב אצלי בשיבה, אומר לי, תשמע, היינו אצלך בשיעור, אומר לי, אני עמום, אני אומר לו, מה קרה? אומר לי, תראה, אני גינקולוג, אשתי גינקולוגית, אנחנו מפורסמים מוכרים. אומר לי, בדקנו אותי ואותה, אין לנו שום בעיה גינקולוגית. הכל תקין ולא יודעים מה הסיבה. אומר לי, היום הבנתי את הסיבה. אומר לי, אני לא רוצה שום הסברים, שום דבר. אני רוצה, רבותיי, תראו מה זה מעלה. אומר לי, רבותיי, אני רוצה תשובה, מה אני עושה היום, נקודה. כבר לא מדליג אותי, אומר לי, עולם הזה, אני עכשיו בטוח, לחלוטין. מזה הגיע, מה עושים? התשובה שהייתה לו, רבותיי, הייתה פשוטה. אמרת לו, תראי, אתה יושב היום בוועדות, להפלות, בדברים דומים. אמרת, אני מבקש ממך, שמהיום והלאה, אתה תעמוד בתוקף, על אי הפלות, וקיבל את זה על עצמו. אמרת לו, אולי השם ירחם עליך ותזכה, אם לא לתולדות, לפחות לידי שלא תחזור לעולם בצורת נפל, בגלגול נוסף. זאת אומרת, התשובה צריכה להיות תמיד תשובת המשקל. והדברים האלה, רבותיי, מעניינים. מי שעוסק בהם, רבותיי, יודע את זה. רבותיי, וזו אותו בדיחה, כי רגע רגע ויום יום, השבוע, התקשר אדם שהוא רופא במקצוע. השם מאחרם, רבותיי, סובל מגידול במוח, השם ירפא אותו. אתם יודעים מה הוא אמר בטלפון, רבותיי, לזאת שהוא קבל את הטלפונים? אמר לה, תמסרי לרב עוזי, הוא שמע את השם, שאני רופא במקצועי, ואני לא רוצה להיכנס שנייה לבית חולים, כי אני רופא ואני יודע מה הולך. זה אחד החלק, במילים האלה. הוא אומר, אני לא רוצה לראות רופא מול העיניים. אני רוצה לקבל הצעה של בני תורה. במילים האלה, רופא שעושה כשבוע, יום חמישי צריך להיות. במילים האלה, דוקטור רופא במקצוע אומר, אני רוצה להיפגש עם רב, דיבר עלינו, אומר לה, אני רופא ואני לא מאמין לחצי מילה מה שהולך עכשיו, כי אני יודע מה הולך. זו הייתה המילה שלו. זה ממש לפני יומיים. זאת אומרת, רבותיי, שמי שנמצא שם, יודע, רבותיי, מה המדרגה של, מה המעלה של תורת השם. אני את כל זה סיפרתי למה, שמזה נגיע לבית היהודי. רבותיי, אם בעיות בבית נפטרות בכלים של מרמה, או בכלים של הונאה, או בהתעלמות, הם לא ייפטרו מעולם. אם מישהו חושב שהוא יתעלם מבעיה וימתק אותה בתכסיס או בעורמה, שידע לו שהבעיה הזו אולי תרדם לחודש, אולי ליומיים, אבל כשהיא תצוף בפעם השנייה, היא תצוף עם כזה מטען שהוא לא יוכל לעבוד את זה. היא תצוף, רבותיי, בצורה קשה. על בעיות בבית מדברים. אבל כיצד? תכף לדון. אבל אני חוזר לעניין שאמרנו. שידע האדם את מעלת האישה. שידע האדם כמה הוא חייב, רבותיי, לאישה. שידע האדם, רבותיי, כמה ההסבר חשוב. אני לא רוצה להרחיב, אל תחשבו שאצלי גם כן אין לפעמים קשיים, אבל רבותיי, אני אספר לכם רק סיפור קצר בלי הרחבה מהשבועות האחרונים. דברים שאתה לא יכול להרחיב גם כן כבן תורה לבת זוגך, מבחינת הנהגות שאתה עושה. כי הנהגות שאדם מנהיג לעצמו, לפעמים גם מבת זוג, הוא חייב להסתיר אותם. רבותיי, תדעו לכם כלל, ואני אומר את זה רבותיי בלי בושה, כי אני רוצה שילמדו ממני. אני בגלל כאלה דברים, ישירות, בחצי חודש האחרון, איך קוראים לזה היום? אכלתי הרבה קש. אבל רבותיי, כשדיברתי שיחה קטנה עם אחד האחים של ביתי, והסברתי לו בארבע עיניים, אמרת לו, תראה, אני לא יכול לבוא להסביר למה אני נוהג את זה ולמה אני נוהג את זה, אבל כי יותר מדי, אז אני שובר את כל מה שאני עושה אם אני רוצה להתנהג בדרכים מסוימות. אבל בת זוג צריכה להבין, רבותיי, אתה תמע איך הדבר הזה משנה מקצד לצד. פתאום רבותיי, בת הזוג מתחילה כבר להסתכל ולהבין מה הולך. השבת למשל, ואני אומר את זה כאן, באמת שילמדו, לא חשתי בטוב. ולא חשתי בטוב קשה כל השבת עד יציאת שבת. ביום שכבתי בבית, ושלחו לי רבותיי משכנים, הייתי מצב ממש קשה, כדור, שמו אותו על המיטה עם כוס מים ליד המיטה, ושושנה תרחה להביא לי את זה. היא חוזרת במוצאי שבת מסעודה שלישית שעשו, שקצת גילינו דבר שלא רציתי לגלות בהנהגות, לא בנושא הזה, בנושאים אחרים, הרבה יותר פנימיים, אז היא כבר הצליחה להסתכל על כל צעד, במצב אחר אתה אומרת, מה אתה מזלזל בי? אני תורחת ללכת, להביא, אתה לא מרגיש טוב. פה היא מיד הבינה, שאם הדבר הזה נעשה, צריכים לחפש בספרים. אז ברוך השם, לא חסר לה ידע, היא מיד הבינה שכל עוד, שאני יכול לשאת את המצב, למרות שיש כאבי עיניים והכל, ואני לא רוצה לקחת תרופה בשבת, אז אני לא אקח תרופה בשבת. כי יש איסור בעיני שתרופה בשבת רק במצב קריטי, אז אמנם רק כאבי עיניים וכל הגוף, אבל בכל זאת. מה הכוונה? כאן זה כבר דבר דק, אם אפשר לקרוא לזה דק או שתקרא לזה. אבל רבותיי, מה זה בא למד? אחרי סיפרתי דוגמה אישית, שיבינו שכל אחד מתמודד עם זה. רבותיי, אבל זה שינה לי מעצב של מערכת לחלוטין. שלפני זה, היה גם לביתי הרבה דברים לא מובנים, ולכן היו קשים לה. אז זאת אומרת, הייתי צריך אולי, מזמן כבר, לגלות טפח, או לגלות שני טפחים, וזה היה מקל לי יותר בעבודות קדימה, בעבודת השם. אז אותו דבר רבותיי גם כאן, בנושאים רגילים, ההתדברות, ואני אומר, בנושא עבודת השם זה בעיה, כי אדם לא רוצה לגלות בעבודת השם, כי זה מיירה, זה מפחיד. בעבודת השם האדם רוצה זכות. לא פעם רבותיי שאלו אותנו כאן את השאלה הזו, למה הדברים לא יוצאים בחוץ למכתב או בספרים? וכל פעם אנחנו עונים בהתחמקות. אבל רבותיי, אתמול בערב, מי שישב ושמע את הפתיחה של עדרא זוטא, היה מיד רבותיי, שומע את התשובה שאבותינו נהגו לפיה. ואמר אותה הר עולם, רשב"י. על אותם רמזים ואותם דברי תורה שהיו בסודות הזוהר להבדיל אלפי הבדלות מקדושתו להיום. מה הוא אומר? הוא אומר, כל ימה האלו רציתי לומר אותם. ואחד התאים שהוא רומז שם, שלא אאבד שכר עולם הבא. זאת אומרת, שמה בשעה של כתיבה שלהם, יהיה איזה תפנית, איזה יוערה, אם יצא החוצה. לכן סתם אותם. ובשעת ההסתלקות, יש לו גם מירה, שמה יצא מן העולם וישאיר את העולם חסר מהדברים. אז לכן בדיוק בשעת ההסתלקות, הושיב שמה, כמו שאומר העדרה, בסוף האזינו, הושיב את רבי אבא, ורבי אז אמרו, אני, אתה רבי אבא, תכתוב, רבי אלעזר יהגה, ויתר התלמידים ידובבו בליבם. זאת אומרת, בשעת ההסתלקות, וכך נהגו כל רבותינו. זאת אומרת שהדברים הללו כבר שהם הרבה יותר קשים בעולם של תורה, שאתה אדם משתדל את המצוות בתחבולות, את תמיד לעשות יותר מוסתרות. הרי זה העבודה של כל יהודי ויהודי צריכה להיות, כמה שיותר להסתיר את המצוות. ומה הוא יעשה כשהדברים האלה גלויים וידועים, שהוא בן תורה? אם ידוע שאתה בן תורה, אז אדם יודע שאתה עושה מצווה, אז זה, כל דבר שאדם צריך לעשות, זה ידוע, זה מצווה ועושה. אז כל אחד, בשיטה שלו, עושה לו את החבולות להסתיר את המצווה. כמה שפחות המצווה תהיה גלויה, כמה שיותר תהיה מסותרת. ולפעמים את החבולות של הסתרה, זה דווקא גילוי יותר מדי גדול, שמסתיר את שורש המצווה. זה גם את החבולה. כמו שפעם נתנו כאן במשל, משל למה הדבר דומה. כך למשל רבותיי, היום אדם שנחשב לא שומר מצוות, שהולך בלי כיסוי ראש או דבר כזה ונראה בעיני אנשים, זה לא מחייב. כשהוא יבוא לתת צדקה, אז רבותיי, מה יהיה האסתר שלו? הוא יכול לקחת שטר כסף ולקפל אותו ביד, ולבוא לתת למישהו בצורה הזו להגיד לו שלום. אז אצלו זה טוב. למה? כי אף אדם לא יאמר, זה לא נראה לו אדם, הוא יחשוב שהוא בא איתו לאיזו עסקה או לאיזה משהו, לא יעשה חשבון. אבל אם תראה תלמיד חכם שאתה מכיר אותו, שהוא תלמיד חכם, שהוא יבוא רבותיי וייתן למישהו יד בצורה כזאת, אתה מיד תבין, מתן בסתר. מה יצא? הרסת לו את המצווה. עבד את החבולה עושים כאן. שנת החבולה, אני אומר אותה עכשיו, וגם עליה יש את החבולה, ותמיד אפשר להוסיף את החבולות. את החבולה כאן צריכה להיות בכזה מצב, וכזה אדם שידוע שהוא תלמיד חכם ומקפיד על צדקה וכדומה. לפעמים הוא עושה את זה בגלוי. הוא בא לאדם ואומר לו, בוא נתן, זה מה שאני חייב לך, יאללה כולם, אני חייב לך את זה ויש עוד חוב אחד, לא עכשיו, שבוע הבא. אז בשלב ראשון זה יכול ללכת טוב מאוד. ייתכן שעוד שבועיים הפטנט הזה יהיה ידוע. אבל שימו לב, כאן הוא עשה פעולה יותר מדי גלויה, ובעצם היא הסתירה את סוד המצווה. מאחר מחתיים יעלו על העניין הזה, אז הוא יצטרך את החבולה אחרת. וזה מאויבי צריך כמני. אז רבותיי, כשהדבר הזה בסוד תורה, ואדם נזהר גם אז רבותיי, בתוך הבית שלו, באיזו רמה שהיא, צריך רבותיי שבת הזוג, תדע את זה. ולפעמים רבותיי בטעות, וגם אני הייתי בין הטועים, ואני אומר גלוי, אתה סבור שבת הזוג יכולה להבין את זה לבד, או היא חשה לבד. רבותיי, וזה לא תמיד כך. לעתים רבותיי בת הזוג לא חשה, והיא לא מבינה, והיא לא יודעת, אם לא תסביר לה לפחות חלק, אז היא לא תבין מה כוונתך בפעולה מסוימת, וזה יכול להשתמע אצלה אולי חס ושלום, שאתה לא מייחס אליה. ואתה להפך, אתה כן מייחס. וזה רבותיי גם במי לדעלמה. לפעמים הבעל יש לו שיקול מסוים בגישמיות, זה כל דבר שם על רוחניות. והוא עושה פעולה מסוימת, והבת זוג מרגישה שהיא נפגעת מזה, ולמעשה הוא לא התכוון לפגוע בה. הוא התכוון דווקא לטווח מסוים יותר מאוחר, דווקא לסייע לה הרבה בפעולה הזאת. אבל היא לא הבינה ולא ידעה. ואנחנו יוצאים מההנחה שמה שאנחנו מרגישים, רבותיי, בת הזוג מרגישה. וזה לא מדויק. כשנגיע לזה, זה כבר המצב של אחידות. זה המצב המעולה. אבל רבותיי, אנחנו עדיין בהליכות של בניין הדעד. לא תמיד הצדדים קשובים לצד שכנגד. אני לא אומר שומעים ורואים. זאת אומרת, מרגישים את הרחש הפנימי. מרגישים את הפנימיות. זה העבודה של בניין הדעד. וזה בסיכומו של דבר מגיע. כן. האישה היא פלג גוף. זה העניין, זה מה שכאן הקדמתי ואמרתי. כיוון שהיא פלג גוף, כל הבניין הדעת זה להביא את זה לאחידות אחת. והרי זה כל העבודה. אז זה העניין. העניין הוא פשוט, כיוון שכאן זה עניין של עלייה ועלייה ועלייה, ולפעמים החשש שלך, יותר מדי לגלות, אתה תשבור כלים. פחות מדי לגלות, יהיה גם מרחק. השאלה היא באיזה נקודה, איפה, כאן צריך לדעת, זה גם בנושאים גשמיים וגם בנושאים מוכנים. וכאן אני מגיע רבותיי לנושא הזה של הידיעה וההכרה. ההכרה רבותיי לחלוק כבוד לאישה, ולו רק בשל הסיבה שבלעדיה שום דבר אין בנו שהוא מוחזק שמור. האישה היא שומרת, והיא שומרת חינם. היא שומרת, רבותיי, על כל הרכוש הגשמי והרוחני שיש לה איש. בלעדיה, כל מה שיש רבותיי לאיש הולך ויורד לתמיון. זאת אומרת, בלעדיה לא יהיה לו תולדות של קדושה שהם המשך בבניין עולם. בלעדיה רבותיי, ואם האישה לא תאיר בסוד הילדים, והיא לא תהיה רבותיי מקימה אותם לבית הכנסת ולבית המדרש, והיא לא תהיה לוקחת אותם למקום של תורה וקטנותם, אז רבותיי, גם אם האיש יעבוד הרבה, זה לא ישפיע. אם האמא רבותיי בקטנות הילד, היא לא תקפיד על נטילת ידיים שלו מלאה, היא לא תקפיד רבותיי על ברכות, שהיא מצויה הרבה עם הילד של תינוק, ועל כל הדברים הללו, ההמשך אחרי זה יהיה הרבה יותר קשה. והרבותיי, זה מדרגה נוראית של האישה. היא משקיעה רגע רגע, והבורא טבע בה את הכוח הנוראי הזה, שזה לא קל. שזה לא קל. ואם אתה תמע מאיפה יש לאישה את הכוח האדיר הזה. והדבר הזה מחייב אותנו. את כולנו. וכולנו הולכים במסילה הזו, ולומדים רגע רגע, יום יום ושעה שעה. אז אם לוקחים את הנושא הזה, ורואים את הבחינה הגדולה הזו, וממשיכים עכשיו הלאה, ומבינים שבלעדי אותה בחינה שנקראת אישה, שהיא אש בוחנת, אש מצרפת, אש שרוצה להיות אש מחממת, השאלה היא איך אנחנו מתייחסים ומתבוננים, איך אנחנו מגיעים למצב הזה של בניית האחידות. אם לוקחים את כל זה בחשבון, אז מגיעים עכשיו רבותיי להמשכיות. מה אומרת ההמשכיות? בהמשך רבותיי מגיעים לעניין של הבנת האישה. רבותיי, הסברנו בשיעור שעבר שהמבנה של האישה שונה לחלוטין ממבנה הגבר. לחלוטין. אין ביניהם רבותיי דמיון. להפך, זה שני הפכים שבאים להתאחד ולהשלים אחד מה שחסר בשני. ועל ידי ההשלמה נוצר רבותיי מיזוג אמיתי ומלא, היא מטביעה בו את תכונותיה וכישרונותיה, והוא מטביע בו, הוא מטביע בה את תכונותיו וכישרונותיו, והם מתמזגים לאחידות אחת. שעד מי שרואה אותם, רואה אותם חטיבה אחת שלמה לעבודת השם יתברך. זאת צריכה אותה מגמה. חטיבה שלמה לעבודת השם יתברך. שמשלימים זה את זה בהשלמה מלאה לעבודת השם. אם האיש פועל בתורה בירת שמיים, האישה פועלת ביסודות שאישה צריכה לפעול בקדושה ובטהרה, והכל חטיבה אחת, שמקוים בחטיבה הזו, עם זו יצר תילי תילתי, יספר. וכן ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. זאת אומרת שכל פעולותיהם נעשות במגמה אחת, להרבות כבוד שמיים. ואז זה אש אדירה, אש מחממת, שאת כל בית ישראל עוטפת. ואם כך זה מחנה ישראל, אז שכינה שורה בו. בואו נראה עכשיו מה זאת אומרת ההבנה. למעשה, מה זה הבנה? מה כאן צריך להבין? רבותיי, בסוד ההבנה צריך לדעת שישנו כלל יסודים. היסוד שהסברנו בשיעור שעבר, והיום אני עומד להרחיב אותו, לדון לכף זכות. רבותיי, כאשר רואה אדם שאיש או אישה, שבן הזוג או בת הזוג, רבותיי, מתפרצים, מה עומד לו באותו רגע מול העיניים? מה התגובות שהוא צריך להגיד? השאלה הראשונה, רבותיי, שהוא צריך לשאול לי, מה הסיבה להתפרצות? מה הסיבה לתגובה הזו? מה השורש של התגובה? ייתכן שאם הוא יתבונן בשורש, אז כל הממד וכל ההסתכלות תשתנה. ואני אסביר. יש מצב, רבותיי, שהאדם מתפרט במגמה להכאיב לצד שכנגד. או במגמה להכאיב לעצמו גם. רצון להרס עצמי. כואב לו משהו, הוא רוצה להכאיב. זה מגמה ברמה נמוכה. אבל זה צורה. ישנו מצב שני, שהאדם מתפרץ, רבותיי, בכעס, על מנת, רבותיי, לחפות על חולשה. לחפות על חיסרון, לחפות על מגרעת מסוימת. רבותיי, ושכאן יהיה היסוד ברור. אין אדם בעולם, רבותיי, שהוא מושלם. לא אני, לא אתם. שום אדם בעולם לא מושלם. אם היה אדם, רבותיי, מושלם בעולם, חס ושלום, אני אומר את זה, הוא היה על תקן של ריבונו של עולם. אין דבר כזה. האדם צריך, רבותיי, להשתלם. להשתדל כמה שיותר להידמות לבורא. אבל תמיד, רבותיי, יש מגרעת באדם. ייתכן, רבותיי, שבתוך הבירועים הוא בעל המדרגה הגבוהה ביותר בתחום שלו. אבל עדיין, רבותיי, הוא לא מושלם. מעניין שיחה שהייתה לי עם יחיאל לפני מספר שבועות, ובסוף הגענו למסקנה בשיחה. בא יחיאל ואומר לי דבר כזה, אומר לי, תראה, יסוד הגאווה. הוא אומר, אין אדם שאין בו גאווה. אחד יותר, אחד פחות, אבל הוא נקט אפילו שמות של קדמונים. אמרתו, כאן צריכים להיזהר. למה? והתשובה בסוף מוצתה. אמרת לו, מה שאתה אומר, בנקודה אחת אתה צודק. למעשה, כלפי בורא עולם, כלפי בורא עולם, כולם גאוותנים. כולם. אף אחד לא הגיע למדרגה, רבותיי, של ענוותנותו של בורא עולם, שזה הענווה המוחלטת. אבל, וזה מה שסיכמנו, במסגרת של רמת האדם, יש הענב באדם. לכן משה רבנו נקרא הענב באדם, ולא הענוותן המוחלט. מוחלט אין דבר כזה כמורה. גם משה רבנו, רבותיי, הרי נענש על זה, שהוא אמר שאת המשפט הקשה, כל הדבר הקשה יביאו אליי, עד שיביאו לו, את המשפט של בנות צלופחד, ולא יכל. אבל לעומתנו, ולעומת כל הדורות כולם, אין ולא יהיה באדם ענוותן כמשה. זאת אומרת, במסגרת הדבר שנקרא אדם, אין לך מיצוי של המדרגה הזו גבוה יותר ממשה רבנו. משה רבנו הוא הענב באדם, לא היה ולא יהיה במשך הדורות אדם שהגיע למדרגה הנוראית הזו של משה רבנו בסוד הענבה. כלפי מעלה, אף אחד לא נחשב על מטל. כלפי מעלה, כלפי המוחלט, רק הקדוש ברוך. אבל במסגרת האדם, משה רבנו זה מדרגת הענבה בשיאה. ענב באדם, ולא יהיה, ולא היה, במדרגה של הענבה, ענוותן כמשה, בתוך האדם, במסגרת האדם. זאת אומרת, בנזר הבריאה. עכשיו, בכל תכונה, אותו דבר. בצדיקות אין מושלם. יש הרמה הגבוהה ביותר ביחס לאדם, שאותה מישהו מסמל במדרגת האדם, שהוא מיצה את התכונה הזו בכל כוחותיה. אבל כלפי מעלה, ולכן נאמר, רבותיי, קדושים תהיו חסר וב. כי קדוש אני, רק השם קדוש. האדם, רבותיי, קדוש חסר וב. גם בקדושה הגדולה ביותר. הקדוש המוחלט זה בורא עולם. ברור, רבותיי, שלנו זה ברור מושב על הדעת. גם ידוע לנו. אלא אנחנו לא תמיד מלבנים את זה במוחלטות. ולכן, רבותיי, תמיד יש לאדם במה להשתלם. אלא מה? ישנם אנשים שלא מבינים שמגרעה או מגרעת זה לא מחייב שזה יהיה דווקא, רבותיי, בהחלטיות דבר שלילי. זה דבר שלילי, רבותיי, אם אנחנו לא מטפלים בו. אבל זה דבר מלמד אם, רבותיי, לומדים להתמודד עמו. עד כדי כך שאמרו תמיד, שני צדדים למטבע. כשאדם נמצא בהצלחה גדולה, הוא גם משלם עליה מחיר. זמן, השקעה, הרבה דברים. כשאדם, רבותיי, נכשל או מפסיד משהו, פעם אחת, זה לא מעיד רבותיי שהוא התמוטט, להפך. יש לו גם יתרון, זה מלמד אותו. כתוב, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. מי שנכשל רבותיי בדברי תורה מרוויח, שאחרי זה הוא עומד על דברי תורה. זאת אומרת, הדבר הזה נחרט בו, הוא לא ייפול פעם באה בקלות. זאת אומרת, אין דבר רבותיי שהוא רע מוחלט בעולם. מסגרת האדם, שהוא עם חלק אלוה ממעל, ואין דבר רבותיי שהוא טוב מוחלט. במסגרת האדם בעולם הזה. האדם הזה, רבותיי, נברא בעולם בצורה כזו, שלכל דבר יש שני צדדים למטבע. זאת אומרת, אין שמחה בלי תוגה, ולמעשה, רבותיי, אין צער שממנו כבר לא יוצאים או לא מתגלים בעם ישראל נבטים של ישועה. כבר בתוך הצער תמונים הנבטים של הרפואה והישועה. זאת אומרת, גם בבית, בינו לבינה, במצב הקשה ביותר, צריך לדעת להסתכל, לגלות, ולא להדחיק, ולא לקבור את הניצנים של התשועה. בתוך הצרה עצמה יש כבר התשועה. למעשה בתוך הוויכוח עצמו, אם ידעו לנווט אותו בצורה נכונה בני הזוג, מתוך הוויכוח עצמו תצא התשועה. ואני לא מדבר על ויכוח, רבותיי, שלא מנווט נכון. אני מדבר על דיון ועימות שמנווטים בצורה הנכונה. תצא התשועה. לעתים גם התשועה אומרת לך שבכזה מצב בבני הזוג האלה אין שום קשר. והבית הזה צריך, אולי רבותיי, להתפצל על מנת שיבנו שתי בתים אחרים קדושים וטהורים. התודעה הזו היא מתחילה הרבה יותר מוקדם. תכף אסביר. כאשר יש רבותיי אימות בבני זוג, ואין בני זוג שאין ביניהם אימות. אם אמרו לך רבותיי איזה זוג, אני גם נותן רבותיי דוגמאות. רמות האימות יכולות להיות שונות. יכול להיות רמה של אימות שהיא רמה מאוד נמוכה. רמה של אימות על חומר, על גשמיות, ברמה הנמוכה ביותר. יכול להיות רמה של אימות על ערכי רוח, על ערכים תורניים, ברמה עולה. אבל רבותיי, לפעמים העימותים אפילו לא מורגשים. זה גם בשאלה פשוטה. אם הילד יצא עכשיו ללמוד, כאן או שם. זה גם שיחה שנושאה לאימות. זה יכול להיות רבותיי אימות פשוט. מה נקנה? את זה או את זה? זה גם אימות. למעשה כל דבר כזה הוא אימות, שאו כך, או שמגיעים להחלטה משותפת, או שבעקיפין צד אחד כופה את דעתו על הצד השני. אבל זו המציאות. אין לך רבותיי אפשרות שונות. אפשרות אחת שמגיעים להחלטה משותפת, אפשרות שנייה שצד אחד כופה על השני את דעתו והשני מקבל אותה כבר גבוה ככה. זה למעשה אפשרויות שקיימות. המגמה היא רבותיי, למעשה, להגיע למצב כזה שהצדדים יקבלו החלטה משותפת. אבל מה נתקבל משותפת? משותפת אמיתית. זאת אומרת שבכל נושא כאשר תהיה הכרעה, אם נדע מה תפקיד האיש ומה תפקיד האישה, נדע באיזה מקום האישה צריכה להכריע בדעתה, ושדעתה תהיה רצויה על האיש, כי זה התחומים שהיא בקיאה בהם, ונדע באיזה מקום האיש צריך רבותיי לקבוע, והאישה תקבל את זה לא מכיוון שהאיש קבע, אלא מכיוון שהבורא כך טבע את עולמו, וכאן זה המקום שהיא משפיעה את הבחינה שלה, וכאן זה המקום שהוא משפיע את הבחינה שלו. ועד השוויון האמיתי המוחלט בדרך למטרה הנכספת של בניין הדעד מתקבלת. לכן, כשיש אימות בין בני הזוג, הפעולה הראשונה תמיד רבותיי, ובדרך כלל זה לא קורה, כי אנשים לא חושבים על זה, רק זוגות שבקיעים בזה, צריכה להיות שאלה יסודית, מודגשת. והשאלה הזאת צריכה להיות רבותיי, מה אני יכול לתרום לעניין, לא מה הצד שכנגד. תצא מהנחה, למרות שזה לא כך, אבל תצא מהנחה כזו, ואז אתה כבר בתחילת, העימות מבריא את העימות. שהצד שכנגד במצב שלו הרגע הזה, לא יכול לתרום שום דבר. למרות שהוא כן יכול לתרום. צעתה ומהנחה כזו שרק אתה כאן צריך לפעול. מה אתה יכול לעשות? אני אומר לפחות, זה ההנחה רבותיי, שאני פועל בעצמי במצב של אימותים, לבית וכדומה. אני שואל את עצמי, צא מהנחה, במיוחד שזה שלום בית, מה הדבר חשוב לך, מה אני יכול לתרום למצב? הצד שכנגד עכשיו לא בנוי לתרום, למרות שהוא כן בנוי. מאידך, הצד שכנגד יחשוב באותה מידה. מה אני יכול לתרום למצב? ושיצא מהנחה שהצד שממולו לא יכול לתרום שום דבר. אתם יודעים מה קורה אז? אז יש רבותיי, מיד פתח אדיר לפתרון. כי כל אחד בא ותורם ממנו. וכשכל אחד תורם ממנו, כבר יש פתרון הבעיה. אבל אם החשיבה היא הפוכה, לא מה אני עושה. מה עושה הצד שכנגד בני ישתפר? ואני שום דבר לא יעשה. כבר איבדתי שלושת רבעי דרך בדרך לפתרון. ממש הלכה לאיבוד. ולמעשה אחרי זה הפתרון הוא הרבה הרבה יותר קשה. כלומר, לזכור תמיד שפתרון בעיות האדם לא נמצא בחוץ. פתרון בעיות האדם נמצא בתוכו. וזה גם בבעיה רבותיי, גשמית, כלכלית, רוחנית, כל בעיה. בטעות, האנשים שנכשלים, אלה אנשים רבותיי שבדרך כלל החשיבה שלהם, שהפתרון לבעיות שלהם נמצא בחוץ. זו טעות. זה מעיד רבותיי על חוסר אמונה. לא השני עושה לך בעיה. השני הוא רק שליח. לטובתו או לרעתו. ההסתכלות שלך, הגישה שלך היא הבעיה. לפעמים אומר אדם, תראה, אני הולך לקבל עבודה, הוא לא רוצה לתת לי עבודה. נכון. אבל הוא רק ממונה. מי אמר שהוא נותן עבודה? הבורא נותן עבודה. מכיוון שההסתכלות שלך זה שהוא נותן עבודה, אז זה המצב שנקבע. כלומר, מצבו של האדם הוא לפי ההסתכלות של רבותיי, וזה דבר דק. ואם תופסים אותו, זה לכל הנושאים, לא רק לבית. רבותיי, מי זה האדם השני בכלל? מה, הוא מפרנס? כלומר, האדם השני זה כל אחד מאיתנו. מה, אני או אתה נותן משהו למישהו? פשוט דן. הבורא קבע. אם הבורא קבע, רבותיי, שהאדם פלוני, ייתן משהו לאדם פלוני, הוא ייתן לו ברצונו, או שיתנו ברצונו, כי הבורא קבע. אם הבורא קבע שאדם פלוני יתפרנס במקום פלוני, לא יעזור באוזניים, הוא יגיע לשם. איך הוא יגיע? מה שלא מגלגלו אותו. אם הבורא קבע שאדם פלוני יגור בבית פלוני, רבותיי, בשעה שהוא צריך לגור, יקחו אותו רבותיי, בשלשלאות של ברזל, למקום שהוא צריך להיות בו. ולא יעזור לו שום דבר. כשיעקב אבינו היה צריך לרדת למצרים, בשלשלאות של ברזל הורידו אותו למצרים, שהוא דבר לא עזר לו. היו מורידים אותו כמה, כמו שאומר המדרש. היו מורידים אותו למצרים. אלא ירד בדיוק כתקנו. לא יעזור. מה רואה האדם? הוא אומר לך, תראה, הלכתי, סידרתי חוזה, מה הוא סידר אותי? בא והפר את החוזה. הוא לא סידר אותך. מכיוון שירדת באמונה, למה אתה לא מסתכל בצורה אחרת? למה אתה לא מסתכל שהבורא הציל אותך מליפול למוקש הרבה יותר רציני? אתה צוחק, אתה מצחיק משהו? אני יודע מה העניין. למה אתה לא צוחק? ולא מסתכל בהנאה, הבורא הציל אותי מליפול למלכודת? לא, מה ההסתכלות? ההוא רימה אותי, ההוא עונה אותי, ההוא מסכן. אם הוא רימה, או עונה, או שיקר, הוא שיקר רק את עצמו. זה שגלגלו לו, והעמידו אותו בניסיון, זה בעיה שלו, רבותיי. זאת אומרת, זה שהוא רבותיי חתם על חוזה, ואחרי זה בא, ועונה באיזו שיטה שהיא, זה רבותיי חוץ מהקשר אליך, זה בעיה שלו. זה גלגלו לא להיכשל. העמידו אותו בניסיון, חבל שהוא נכשל. אבל בקשר לזה, אם הוא נכשל או לא, מצבך שלך בכלל לא קשור בו, אלא קשור בך. מתי הוא יהיה קשור בו? אם אתה תדרדר לרמה של אמונה באדם. כאשר אתה מאמין בו, חס ושלום, קושרים אותך בו. זאת אומרת, רבותיי, פרנסתו של אדם, ביתו של אדם, הנהגתו של אדם, הכל קבוע, רבותיי, מלמעלה, וזה סוד האמונה. ועל ידי המחשבה הזו, רבותיי, האדם משנה סדרי עולם. אהב להסביר? סוד הברכה עכשיו בא להשפיע ולמשוך שפע לאדם, לפתוח אצלו צינורות שהוא, מכיוון שהוא עדיין במדרגת אמונה חלשה, לסייע לו לנקות את התעלות של השפע. אז זה ברכה. וכי הצדיק רבותיי, הוא משפיע, הוא מקור? לא. הצדיק רבותיי שמברך הוא כלי. ברכת הצדיק היא כלי. למה? כי הצדיק על ידי עבודה יומיומית, רגע רגע, שנייה שנייה, מבטל את עצמו לפני הבורא, והאדם הרגיל שלא מגיע עוד המדרגה הזו, קוראים לו מצבים כאלה שלפעמים הוא מרגיש שהוא מישהו. והמצבים האלה שהוא מרגיש שהוא מישהו, מיד סותמים לו צינורות. אז מה עושה הצדיק? הצדיק מתמך. הצדיק מושך שפע לאותו אדם, ועל ידי זה גם, כרבותי לפני זה גם, מסביר לו שיהיה זהיר בדברים שהוא לא נזהר בהם. כשבאים לצדיק מבקשים ממנו, כשבאים לצדיק חכם ומבקשים ממנו ברכה לנושא מסוים, אז הוא גם מסביר לבני הזוג, רבותיי, לא רק לבני הזוג, לכל בעיה ובעיה, הלכות מסוימות. תמיד בעדינות. הוא אומר להם שיבינו שהבעיה שלהם, רבותיי, קשורה בזה שהם עדיין לא נוהגים לפי תורה. כי אם היו נוהגים בדיוק לפי תורה ומצוות במדויק, אז רבותיי, ממה אין נפשך? ראשית, מעולם לא היו נשברים, כי היו מבינים שהכל בגזרת שמיים, ואז היו תמיד נמצאים, רבותיי, בשמחה ובאושר, ולא הייתה להם שום בעיה. ואם זה גם בעיה מגלגול זה, על ידי קיום מצוות מדויק, בהשתדלות, היא הייתה נפטרת. זה הברכה. הברכה, רבותיי, זאת אומרת, השפעה של ריכוז השפע. זאת אומרת, רבותיי, היא פתיחת הסתימות. ברכה במניין זה רכז. זה לבוא בעוצמה של מים לצינורות סתומים, ואז אתה בעוצמה של השפע פורץ את הסתימות. מה בסיתום? מפגמים. ובקטע מסוים, כאן, אני רוצה, בוא נסיים, הרמב"ן פותח כך ואומר, דאחי שמך השם, רבנו משה בן נחמן, כי ביות אומתנו אומת ישראל, מיוחדת לשמו יתברך, סגולה הבדילנו, תרומה הבדילנו מכולם. הבדילנו השם בתורתנו הקדושה מכל האומות, כאשר הוא נבדל מכל מה שזולתו. כאומרו יתברך בישעיהו מ"ג פסוק א', עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ובמקום אחר נאמר, השם אחד. וזה שאנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד, ומכעמך ישראל גוי אחד בארץ. ואמר, המזו יצרתי לי, כלומר, הבדלתיו לי, להיות מיוחד לכבודי, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. וכבר ידעת שהעבדים הנהגתם כפי מה שהם ראויים ורואים בהנהגת אדוניהם. ואנו, עם סגולה, עבדי השם, שזה המדרגה הגבוהה ביותר, שזה שיא הנבראים, להגיע למדרגה של עבד השם, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה מבין. זאת אומרת, הידמות לבורא בשלמות, כמה שאפשר להידמות, ולהידבק בבורא בשלמות האדם, שמנסה לדמות צורה ליוצרה, כמה שצורה אפשר, יכולה להידמות ליוצר. והנה השם רבותיי יתברך ויתעלה שהוא אדוננו ואנו אדוניו, אנו עבדיו, שהוא אדוננו ואנו עבדיו, והנה השם יתעלה שהוא אדוננו ואנו עבדיו, הוא קדוש שאין כמור. וציווה אותנו להיות קדושים, כאשר הוא קדוש, כמו שאמרו חז"ל, והלכת בדרכיו, מה הוא קדוש, אף אתה יהיה קדוש, מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. ואם כן נמצאו ישראל, שכל הנהגותיהם מיוסדות על ייחוד השם התעלה, לפי שמדמים אליו בכל מעשיהם. והוא מה שאמרו והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני השם. ואמרו במסכת יומא, האדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. האדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. ואז רבותיי, יכול האדם להגיע למצב כזה של צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. נתן כוח בידי הצדיקים רבותיי, שיוכלו לבטל גזרות של מעלה. למה נתן בהם כוח? מכיוון רבותיי שהם מתבטלים לחלוטין. זה לא מכיוון שמעלתם חס ושלום גבוהה כפי מעלה. אלא מכיוון רבותיי שכמו שבן עושה את רצון אביו בכזאת שלמות, אז כל מה שהוא מבקש מאביו, אביו נהנה לו. ומשנה בעבורו דברים שאפילו אבא החליט עליהם. והלאה. ולכן, דע שביות חומר האדם וטבעו, סיבת היותו טוב או רע מצד תכונת המזג, הכוונה מצד הערבוביה והמזוג שיש בו, מהחומרים שמצויים בו, כפי הטיפה שנתאבה ממנה, נמצא חיבור האדם אל אשתו, סיבת קדושת השם או חילולו, כפי הבנים שעולים. כשהבנים צדיקים, מקדשים את השם, והרשעים בהפך. ועל זה ציוותה אותנו התורה, והשם ציווה אותנו בתורה, והזהירנו לקדש את עצמנו בשעת התשמיש, כאשר באה הקבלה בפסוק ואמרה, והזהרתם את בני ישראל מתומותם, מפני שזאת היא הסיבה להוליד צדיקים, מקדשים שם שמיים, או חס ושלום רשעים וחלילים שם שמיים, וגם גורם כללה לעצמו. כי כך אמרו רבותינו זכרונם לברכה הנאמנים בסנהדרין, קוראים לרשע בן צדיק, רשע בן רשע. מחמת שידעו חכמי האמת, שהאב סייע בעבירה. ואם לפעמים מרשע יצא צדיק ולהפך, זהו מדברים הזרים היוצאים מן הכלל, ויש בהם סודות תורה עצומים, מפעם מדבר עליהם עוד. בסוד מי ייתן טהור מתמה. ואנו מדברים מדרך הרוב במקרים שהיו, שירועי אבות שם סייעו במחשבה טובה, שלפעמים גם אב והם רשעים, ברגע מסוים, יש להם מחשבה אחת שעברה תורה, ואז היא משפיעה בבלד. ואז בואו ונראה, רבותיי, צריך לדעת, סוד הידיעה הזו כלול בסוד מסוים. שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא אביו ואמו. ובחלקים שכל אחד נותן באדם, כבר דיברנו, והקטע שאותו אני רוצה כאן לומר, זה הקטע של סוד החיבור. אומרים כך, אמר רבי יהודה, ויתם הרבונה, ויתם הרב נחמן, סוד של תשמישי תלמידי חכמים, תשמיש שלהם, זה מערב שבת לערב שבת. נאמר רבותיי ואהבה אשית, וגם נאמר ואישה ויביאה, ויביאה ואותיות ואהבה, אותם אותיות. המניין שלהם בדיוק מניין של 24. אומרים כף ד' מיני זועמה, ואהבה, כמניין ואהבה, ו' וא', 7, י' 17, ועוד ב' ו-A, זה עוד 7, 24. 24 מיני זועמה, אטיל הנחש, המקטריק בחווה, וזה ואהבה. ויביאה זה 24 קישוטים, שהקדוש ברוך הוא לפני זה, גם בהר סיני, עדיים שהשם קישט בהם, סוד האישה. ולכן רבותיי בשבת אנחנו מצווים לקרוא את סוד המשניות שבאים לתקן את הנושא הזה. ואנחנו קוראים סוד של כמה? של כף ד' פליקי משנה. שמונה, שמונה, שמונה. לתקן רבותיי את אותו פגם ולהחזיר את סוד הקישוטים הללו שהם מכינה של צירופי רבותיי שם עדנות, שיש לו 24 צירופים, וזה הקישוטים הללו, ששם עדנות רומז בסוד השכינה, וזה סוד ויביאה. ורבותיי, הסוד הזה, ושמרו בני ישראל את השבת. סוד ביה. ביית הצדיקים בני ישראל את השבת. צדיקים רבותיי ביאתם, מערב שבת לערב שבת. זה עונתם של תלמידי חכמים. ובואו נראה את הדבר הזה, רבותיי, קצת בהרחבה. שימו לב, אומרים כך, אומרים, כף ד' מיני זועמה, היו באותו פגם של עץ הדעת באישה. ותקנו בשבת לקרוא כ"ד פרקי משניות. מפני שבאה השבת והגינה עליהם. באה השבת, באה מנוחה, ומנוחה רבותיי במספר קטן, ציינתי את זה באותו עניין שאני כותב כאן, בינו לבינה, מנוחה במספר קטן זה כוח. זאת אומרת, השבת נתנה באדם כוח. ולכן רבותיי צריכים להיזהר שדיבורו של האדם בשבת לא יהיה כדיבורו בחול. כי אם אדם רבותיי פוגם בדיבור בשבת, זה פוגם לו רבותיי בזרע. כוונה בקדושה של הבלד. ולכן תלמידי חכמים צריכים להיזהר מאוד בפה, שימו לב שוב פעם, סוד הפה, ברית הלשון מול ברית המאור. והלאה. ומפני זה תקנון של תלמידי חכמים, מבחינתם, מבחינת עונתם, זה מליל שבת לליל שבת. ומפני שהביאה מיטה על העולם, בשעה שהם קדשים קלה, שבע ברכות שעושים שם, שוברים כלי. למה שוברים כלי? כדי שיזכור את יום המיטה. שהאדם יזכור את יום המיטה ועשות חורבן ירושלים. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ומותר האדם מן הבהמה, רבותיי, ידוע. מותר האדם מן הבהמה הוא באמירה, בידיעה ובנשמה. וזהו מותר האדם מן הבהמה עין. עין, סוד מותר האדם מן הבהמה זה אמירה, דיבור, ידיעה, אמירה ודיבור, הכוונה, ידיעה, סוד דעת, מחשבה ושכל, וסוד נשמה, שהיא בחינה רוחנית, שמעלה אותו מבאמיות, ומבדילה אותו מאחרים. ולכן, עץ הדעת, רבותיי, במניין עם הכולל שלו, זה מניין של אותה מקטרגת, 480, עם הכולל. ועל ידי עץ הדעת, רבותיי, יחידת עץ הדעת, נוצר מצב כזה, שהקליפה פגמה באדם. ולכן תקנו כ"ד פרקים במשנה, כנגד מה שאמרנו, ואיבה. ועל זה אמרו, רמזו את צדת גפן היה, כמו שנאמר, אשתך כגפן פוריה, ואשתך כגפן פוריה, ציינו שראשי תיבות של זה מניין קוף א', מניין סוד הזכירה, סוד מיכאל. זאת אומרת, בין זכר לשכח, ההבדל זה 101. ולכן, אומרים, שציווה הוא שיהיה כאן סוד מסוים בסוד של הגפן. זאת אומרת, סוד הגפן, סוד עץ הדעת, שקידוש היין שמקדשים בערב שבת, בא לתקן רבותיי גם עץ הדעת, שהיה סוד גפן, שהאדם הראשון הקדים והתחבר עם חווה 3 שעות קודם פניצת שבת. ואז גרם למצב שנקרא אכילת אורלה, וזה הוצא זו אמר, אם היה ממציא לכניסת שבת, אז היה כבר רבותיי סוד, הבחינה של תיקון האורלה, ולכן הצו קם לעולם. והדברים האלה דקים, אני בהזדמנות בשיעורי סוד אסביר אותם. אז רבותיי, כאן אני בא לסיים, בקטע הזה, את השיעור של היום. נזכור מספר דברים. חשובה האכילה, בקדושה ובטהרה לפני הזיווג, שהבלד יצא טהור. חשובה רבותיי, יותר מזה, ועם זה, ההתקדשות הרוחנית. חשוב רבותיי, המועד של החיבור, האופי של ילד, משתנה רבותיי, ממש לפי מצב החיבור. אם אדם רבותיי מיד אחרי האכילה מתחבר, הילד רבותיי יהיה כבד ורגזן. בכעסן, הרבה לא יודעים את זה. אם אדם רבותיי מתחבר בתחילת הלילה, כשאדם שלו עוד רותח, הילד יהיה רבותיי רתחן. זה לא פשוט, כי זה מה שהטביעו. לכן גם מוצאים רבותיי את חצות לילה ולאחר חצות, מסות שבת, שאז אין קליפת, החלק של קליפת נוגה, מסתלק בלשאר החלק הטוב. בחינת קליפת נוגה שהוא טוב ורע, מחצות לילה ביום השישי, ליל שבת, כבר זה החלק הטוב של קליפת נוגה, ואז אין חשש שיפגמו הנשמות, והן נשמות באות ממדרגה מאוד גבוהה, ושום טיפה לא שולטת בהן. גם בחצות לילה, האדם רבותיי כבר ננוח. ודבר רבותיי אחרון, ובו אני אסיים, כדאי לנשים לשמוע את זה. רבותיי, יש לנו כלל שצריכים לזכור אותו. אסור לאדם לקיים מצווה בינו לבינה, רבותיי, אם לפני זה, משום צורך שלו, סיבה שהיא, היו רבותיי בבית הכבוד. בבית הכבוד. למה שנקרא קטנים או גדולים. אם הולכים לבית הכבוד, רבותיי צריכים להמתין אחרי זה חצי שעה. ואם לא רבותיי, זה מזיק לוולד, וזה גם יכול לגרום רבותיי לאישה להכרות, אפילו אם לא הכרה. בטיבה. כך מסור לנו רבותיי מאבותינו. שנו רבותיי, תמיד, מה שנקרא, שר של בית הכיסא, והוא רבותיי, כשנכנס איש או אישה, הם צריכים לאחר מכן רבותיי להמתין חצי שעה. מה? כן, חצי שעה. דרות. רבותיי להמתין, ואת הדבר הזה צריכים לדעת ולזכור. על מנת רבותיי שלא תנזק קדושת הוולד. לאחר מכן להמתין לזמן שיש מיזוג. חצות לילה, לא מיד אחרי האכילה, על מנת רבותיי שהוולד יצא, מקודש וברור רבותיי, שאם זה חיבור לאחר תיקון חצות, אם זה שעת עונה של האישה אחרי מקווה, שחזרה ממקווה וזה יוצא באמצע שבוע, ואז חייבים במיוחד לקיים מצווה, אז לאחר חצות לילה, להקפיד שזה לאחר תיקון חצות, ולאחר עיסוק בתורה, ולאחר שהאיש תופס פינה, והאישה תופסת פינה, ומתפללים ומבקשים מהשם, ויש תפילת החיבור, שאולי נפרסם אותה לזוגות הנשואים, תפילת החיבור בקדושה ובטהרה שהשם יזכה אותם לזרע קדוש וצדיק. אם הבעל מגיע למדרגה של קדושה, של ידע עמוק, והגיע לכזאת זכות, שהוא יכול למשוך לשמות קדושות מעליונים, על ידי התקדשות גבוהה, זו מדרגה נוראית. אבל גם רבותיי, אם הבעל עדיין לא בקיא בסודות תורה, עד כדי כך. והיום בעבודתנו הרבים, כולנו דור יתום בנושא הזה, אבל רבותיי, לפחות שיאמר את התפילות, ולפני חיבור, יתפלל לבעל בפינה, באישה בפינה, ויבקשו רבותיי מבורא עולם שיבוא ילד עם נשמה קדושה וטהורה כזו שירבה כבוד שמיים, שיהיה נשמה שתהיה המשך קדוש וטהור לאבותינו הקדושים, אמן כן יהי רצון.
ובחנינה בן חגשי אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכה את ישראל לביקוח הרבה עולם תרום את ראש של מאמר אדוני אבא תמר תגידו תרדיד תלוי אדיר